חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב, שהוא גם רע כרגיל. חברת הכנסת טלי גוטליב, סוג של מטרד סביבתי קולוני במיוחד, פנתה ממכתב לוועדת הכנסת כדי שחבריה המסוכנים בוועדה ימנעו את הסרת חסינותה הפרלמנטרית. גוטליב חשפה בכוונת תחילה את שמו של לוחם שבק, האשימה אותו בריגול ובפגיעה בביטחון המדינה. המקור שבו השתמשה בביצוע עבירה הוא עדנה קרנבל, רכילאי או רכילאית, שמתאים קומפלט לערכיה כנבחרת ציבור. היועמ"ש הגישה נגדה כתב אישום, וכך הגיבה במכתבה לוועדת הכנסת. כתב האישום מייחס להתחשיפת בן זוגה של מובילת המרי, חשיפה שנעשתה במסגרת מילוי תפקידי כחברת כנסת. כן, היא נשבעה אמונים להיות רכילאית כדי לפגוע בביטחון המדינה. למטרד הקולני שלנו יש בוחן מציאות לקוי, פגום. לדעתי כמובן. בהמשך, הדגנרטית הזאת מאשימה את לוחם שבק ועמיתה בקהיליית המודיעין בביצוע הפיכה שלטונית נגד ראש הממשלה, בכך שמדרו אותו מאיומים לפתיחת טבע החשיבה באוקטובר. הציבור סובל מחוק החסינות מ-1951. יותר מדי עבריינים שעברו על החוק בכוונה תחילה כדי לקדם את עצמם בפוליטיקה דרק, כמו המטרד טלי גוטליב, קיבלו חסינות מחבריהם לגואליציה. גם בקוגרס האמריקאי, למשל, יש לחברים בו חסינות. אך יש חריגים, כמו ביצוע עבירות ביטחוניות, שבעתיין מוסרת החסינות מהעמדה לדין. זו רק עוד סיבה מדוע אני מתאהב את אגם הדרק, כי מכהנים בו 120 טיפוסים, שבטוחים שיש להם מעמד של קדושה, אם כי פעילותם ויכולתם הביצועית מעמידה בספק את התאמתם לוועד כיתה בחטיבת ביניים. אבל אנחנו חייבים לחיות עם המפגעים האלה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. שלוש מפלגות ערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, הודיעו שבכוונתן לרוץ יחד בבחירות לכנסת. כזכור, בכנסת כבר מיוצגות חד"ש הקומוניסטית ותע"ל של אחמד טיבי, יועצו לשעבר של ערפאת. בל"ד, מפלגת תומכי הטרור עזמי בשארה ובאסל גטס שהבריח טלפונים למחבלים וחנין זועבי מהמרמרה, בל"ד זו לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה ולא נכנסה לכנסת, וגם בכל הסקרים בשנים האחרונות אינה עוברת. חדש ותעל מתנדבות להכניס את תומכי הטרור לכנסת על כתפיהן. והיום שמענו כי גם רם, זו של מנסור עבאס הנחמד, המתון, מאיר הפנים, שאומר שהוא מכיר בנו כמדינה יהודית, אבל הוא לא יעזור כלום לאף אחד. הוא אחים מוסלמים שהאידיאולוגיה המוצהרת שלהם כוללת השמדת ישראל. אז גם רם שלו הודיע היום שהיא מוכנה להצטרף למשותפת הזאת כבלוק טכני, כדי שתוכל לפרוש ממנה אחרי הבחירות ולהצטרף לקואליציה עם בנט, גולן, לפיד או מישהו. עכשיו שימו לב, לרם 5 חברי כנסת גם בכנסת הנוכחית, וכל הסקרים בשלוש השנים האחרונות יציבים וצופים כי גם בבחירות הבאות יהיו להם 5. הם לא זקוקים למשותפת כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל גם הנחמדים האלה מתים כתף רק למטרה אחת, להכניס את בלד לכנסת. לידיעת כל מי שהולך שולל אחרי החיוכים של מנסור עבאס, הוא מוסלמי אדוק, מוכן ללכת עם הקומוניסטים כדי להכניס את מפלגת המחבלים לכנסת. יש ביניהם המון הבדלים, רק בשנאת ישראל הם מאוחדים.
עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, אילי זק. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
ונאמר שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
אהלן חבר'ה, שלום, שלום.
ערב טוב.
אנחנו שומעים שטראמפ מאיץ בסעודיה וקטר, בעקיפין גם בפקיסטן, וכל האחרות צריכות להצטרף. אחר כך להצטרף להסכמי אברהם, אחרת הם לא יהיו חלק מההסכם המתהווה עם איראן. מה הן מפסידות אם הן לא חתומות על ההסכם?
עם ההסכם עם איראן?
כן.
מה, הסכם עם איראן אומר דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, לפחות לגבי סעודיה וקטר, פקיסטן זה משהו שהוא אחר, וזה מיצר הורמוז. ולכן המדינות האלה שטעמו את טעמו של המקל האיראני, יודעות שמעכשיו בעצם יש כאן איזשהו סדר חדש שאיראן הצליחה להבהיר להם אותו. ראו שהמטריה האמריקאית, עם כל הכבוד, ואני באמת אומר את זה עם כבוד, היא לא כל יכולה, זה לא חצינות מלאה, וטראמפ מנסה כדרכו לתפוס כאן שתי ציפורים במכה אחת, ולהפוך את כל הדבר הזה לחגיגה של שלום אזורי, מה שנקרא.
המנטליות של המזרח התיכון, אתה יודע, בשבילה שלוש שנים להמתין ללכתו של טראמפ מהבית הלבן, זה באמת, זה צ'יפס. כבר מחכים פה גם 300 שנה. למה הם צריכות להסתבך עם האירוע הזה? ואיך הפכנו בכלל ממלחמה להוצאת הגרעין, השלוחים וכל הדברים האלה, למלחמה על מצרי הורמוז? הם עשו לו בית ספר האיראני, אתה יודע, באמת, כולה דרי מיוזי.
תראה, בוא נאמר את האמת, המלחמה לא הייתה על הורמוז, וגם לאיראן לא היה מעמד מיוחד בהורמוז, כמו שהיא טוענת עכשיו. מה שקורה בדרך כלל במפרץ, ראינו את זה גם במלחמת איראן-עיראק, כשאחד השחקנים נמצא במצוקה, הוא מוריד את המלחמה מהיבשה למים. ברגע שהוא עושה את זה, הוא בעצם מכניס את כל העולם בעובי הקורה. ומיצר הורמוז זה אחד מהצ'וק פוינטס, זה אחד מנקודות החנק היותר חזקות בזירה הבינלאומית, בכל מה שקשור ל... מעברי ים ובעצם שינוע אנרגיה וכיוצא בזה, ואיראן הראתה לעולם בסופו של יום, שאתה לא צריך להיות המדינה הכי מתקדמת טכנולוגית וכך הלאה, אתה יכול בסופו של דבר לשבש תנועה במיצר כזה, גם אם אתה יורה פה ושם כמה טילים על מכליות ואוניות סוחר. איך נקרא לזה בעצם?
השבירות.
כן, השבירות הזאת, השבריריות הזאת, כפי שבעצם נגלתה לעיני מדינות המפרץ, הכניסה אותם לטראומה, צריך להבין זאת. יש מדינה כמו איחוד האמירויות שהיא יותר אסרטיבית, ואמרה לישראל, מה שיש לנו עכשיו בוא נגביר אותו, ואנחנו מכירים את הדברים. לא מן הנמנע שזה קרה עם עוד מדינות אחרות, ואני חושב שבמידה רבה, מה שהמדינות האלה תצטרכנה לעשות זה למצוא בסופו של דבר דרך בין ארצות הברית לבין טהרן, כי הן נקלעו כאן בעצם ללא הארי.
אבל לא יהיה יותר, זאת אומרת, איראן לא תוותר על הורמוז, זה כבר ברור לכל המשתתפות בדרמה.
תראה, רון, אתה צריך להבין דבר מאוד פשוט. איראן לא תוותר על שום דבר, הם גם הולכים עכשיו להעביר את טראמפ בעצם אופרה אחרת.
כן.
אתה רואה, לא מוצאים את מושטבה, לא יודעים מה קורה, זה יחכה, לא היו, בעצם היו כאן אי הבנות. בכל מקרה, איראן, כשאתה מוריד את זה מהשדה הצבאי לשולחן המסע ומתן, אתה מבין שאיבדת את כל היתרון שלך.
אתה יודע, אבל אני מסתכל על ההישגים האחרונים, בשנים האחרונות של ארצות הברית, זה מתבטא בנורייגה בפנמה, במדורו בוונצואלה, הם לא מסוגלים להן מלחמות. כל פעם שמנהלים מלחמה, הם מובסים.
יכול להיות, אבל אתה יודע, במונחים של כוח, ובמונחים של דברים שנעשו בכל זאת בתוך איראן, המכות הן מכות מאוד חזקות, הן מכות עד העצם. אתה בעצמך, כיום עוד לא יודע, עוד לא יכול להגיד ולומר, מה מידת הנזק באיראן. זה שזה לא משנה למשטר, כי הוא רוצה רק לשרוד, זו שאלה אחת. אבל מה שאני כן מסכים איתך, וזה קרה גם אצלנו, וזה צריך להעלות אצלנו הרבה נורות אזהרה, איך אפשר להסביר את הפער הבלתי נסבל הזה, בין הביצוע הצבאי, לפחות ברמה הטקטית שלו, לבין אוזלת היד, בתרגום של הדבר הזה, לעניין המדיני או למסמך דיפלומטי.
אני חושב שיוצאים למלחמה בהנחות יסוד שמתנהלות לפי הלוגיקה המערבית, כלומר נכון, מי שחוטף נכון. מכות נכנע או מוותר, ואנחנו נכון, פה נכון, בסרט נכון. אחר. אבל אני מנסה לחזור רגע להסכמי אברהם. האם הדרישה הזאת נועדה כדי לפצות את ישראל, והאם יש סיכוי שסעודיה וקטר יצטרפו?
לפצות את ישראל, הכי הרבה זה לפצות את טראמפ. כי בסופו של דבר טראמפ צריך להראות שמכל הסאגה הזו, עם כל העליות והמורדות שלה, הוא מביא ביד משהו שהוא בעצם הרחבה של הסכמי אברהם. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, כשטראמפ במזרח התיכון דברים מתנהלים אחרת. אני מניח שהדברים הללו הם בהה בהה תהליה, אבל לחשוב על זה שפקיסטן, שהיא מדינה מאוד מאוד מורכבת, פתאום תקום ותעשה דבר כזה, אני לא יודע.
אתה רואה, אבל
נראה לו, אבל סעודיה וקטר כן?
אני, תראה, סעודיה אני, נראה לי שהרי יש עכשיו חצי נורמליזציה. בואו, אנחנו יודעים מה יש בין סעודיה לישראל בדברים כאלה ואחרים. אבל סעודיה משחקת את ה-hard to get, היא יותר צ'וזי, היא עושה עם, דבר, עם, עם שחקנים אחרים כמו טורקיה, כל מיני דברים. מה שטראמפ מנסה לעשות זה ללכוד אותה במיצר, תרתי משמע, ולהראות לה את הדרך למקום שהוא רוצה. אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שמה שטראמפ עושה כאן, זה לפצות את עצמו על הליכה מאוד מאוד לא קונסיסטנטית בנושא הזה של איראן, והוא כבר מבין שהוא נמצא במקום שבו הוא צריך עוד משהו, איזה תוסף שעליו אין עוררים, בלי שום קשר לאיך זה נגמר עם איראן.
אתה לא מתרשם שכל האירוע המסחרי הזה, העסקי הזה, זה בשביל ג'ארד, אולי בשביל ויטקוף, אולי מיליארדרים אחרים, עם הסעודים, שיש להם תוכניות פה לגבי כל האזור, זה דעת, אם נשפך קצת דם, נו באמת, דחילה כמה.
אני משוכנע שיש דברים בגו, אינני יודע עד כמה, אבל אני לא חושב שזה דבר שצריך לדבר עליו ברמיזה, אנחנו יודעים כשהם עשו את זה, הם גם רואים לנכון לקחת זכות ממה שבעצם יש בידיהם, ולעשות זאת. אני רק רוצה בסופו של דבר לחשוב לעצמי, כאן מדובר בדמוקרטיה גדולה בעולם, אתה מדבר על זה בצורה כל כך פתוחה, תאר לך שזה היה קורה פה, מה היינו אומרים ומה היינו עושים בו.
לא הרבה.
פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
רגע, עוזי, עוזי, יש לנו היום משחק בשבע.
יאללה, רון, תגיד לי, אריה מליניה כל הזמן אומר, לא לעלות ולא לרדת. מה עשיתם לנו השנה?
אני לא יודע, אני גם אמרתי, רק רציתי לשרוד.
יאללה, ביי רון, ביי ביי.
תודה רבה, ערב טוב, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
שלום חברים.
ערב טוב.
נפל בדרום לבנון סמל נהוראי לייזר בן 19 מאלת, פגיעת רחפן, והיום אנחנו שומעים על סדרה ארוכה של פגיעות ביישובים צמודי הגדר שם, ואנחנו שומעים שרבשת של נטועה הפיל היום רחפן, ובחדשות אמרו גם בשומרה, איך הרבשצים מפילים רחפנים ולכאורה למה צהל לא מצליח לעשות את זה?
קודם כל, אני לא יודע עד כמה הם באמת הפילו את הרחפנים, אני מניח שהם בנות בדיוק כמו שהצבא פועל, ברגע שהוא מזהה רחפן, יורים לבוא במטרה לפגוע, לפעמים מצליחים לפגוע, לפעמים פחות. גם אחרי שאתה פוגע, לפעמים יש את מה שנקרא את הפיצוץ של החומר נפץ שפוגע באנשים, כמו שקרה בשבוע שעבר לאותם לוחמים בלבנון. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על איום שהוא איום שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה איתו. בסך כשאנחנו מדברים גם על האזורים שבהם הצליחו להוריד את ה... או הצליחו לפגוע, זה בשומרה ובזרית ובשתולה. זה יישובים של צמודי גדר, בסוף, בסוף,
איך,
בסוף.
איך הם, איך, הם, איך הם מפילים אותו? עם, עם M16? עם שוטגן? עם מה?
לא, עם M16, עם מה שיש להם, עם M16.
אין להם יותר, אריה.
אז אולי, אולי צריך להציב בכל כוח שנכנס בלבנון, שניים, שלושה אנשים שכל הזמן...
יש את זה,
יש תצפיתן, דיברת על זה.
בנועל, וגם בתנועל.
יש מה שנקרא תצפיתן שמיים, שהוא זה שאמור להתריע ברגע שהוא מזהה, אבל יתר הכוח, בוודאי
ש... ואז כולם יורים למעלה.
בוודאי, בוודאי, מנסים מי שיכול ומצליח להוציא כאן... כלפי מעלה ולבצע, אז הוא צריך לבצע את זה, כי בוודאי, זה א' ב', כמו שאתה מזהה איום על הקרקע, וברגע שאתה מזהה איום בשמיים, אין לוח, אתה צריך להגיד.
המגמה היא אבל, המגמה לא הולכת להשתנות, אבי, מה שאני שומע גם מגנרלים ומוונבי גנרלים.
אני שמעתי גם את הרמטכ"ל, את הדברים שהרמטכ"ל אמר בדיון שפחות דלף החוצה, חבר'ה, בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו כל הזמן מנסים ברמה הטקטית להגיד איך אנחנו מגיבים אל מול האיום. העניין הוא פה בסוף, בכל הגנה, זה ההתקפה. אם אתה בסוף תגיע לצד השני, בצור ובצידון ובבהירות, ובכל מקום אחר שבהם החבר'ה האלה מתארגנים ונערכים ומכינים את האמצעים שלהם, וזמה לפגוע בהם, ולא לפגוע בקו הצהוב או בשלול או בשומרה. אנחנו בסוף צריכים להבין, אנחנו צריכים להכתיב את הטון, לא הם לנו. אנחנו צריכים להכתיב להם את הטון.
אנחנו יודעים לפגוע בצור, כבר פגענו בצור הרבה וקשה.
גם בבהירות.
ב-82, אוקיי? האמריקאים לא נותנים לנו לחסל את צור. אני נותן לך תמונת מצב, לא אני קבעת.
בסדר, יש לי ראש ממשלה שצריך לדאוג שהוא ידע, הוא אמר שהוא מדבר הכי טוב עם טראמפ.
הוא אמר כל כך הרבה דברים שהוא כבר לא זוכר מה היה האמת, מה שקר.
אז בסדר, אז אם הוא כל כך טוב של טראמפ, אז שידאג שטראמפ ייתן לו אישור, זה מה זה שאתה תהלי. בסוף, 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 יש לנו ממשלה נבחרת, אנחנו מדינה ריבונית, יש לנו צבא.
לשעבר.
איך?
לשעבר ריבונית.
לא, לא, אנחנו מדינה ריבונית עדיין. אנחנו לא הולכים לבחירות, ואנחנו מדינה ריבונית, והכל בסדר.
גם ובסוף. בפורטוריקו הולכים לבחירות, גם בגואם.
בסדר. אני מבין שמה שדלף מאותה ישיבת קבינט היה שהשר סמוטריץ' אמר על כל רחפן שחודר אלינו, 10 בתים בדחיה, והרמטכ"ל גיבה את הדרישה הזאת.
הוא לא גיבה את הדרישה הזאת, כי הרמטכ"ל אמר שבין היתר, כדי להתמודד מול איום הרחפנים, צריכים להגיע למרכזי הכובד של חיזבאללה. וכמו שאני אמרתי עכשיו, יש מרכזי כובד גם בדחיה וגם בביקת הלבנון וגם בבירות, בשעות שונות בבירות, ויש מקומות שצריכים לפגוע במרכזי כובד האלה, במבנים, במפקדות, במקומות מסתור של בחירי החיזבאללה, וצריכים לגרום להם שהם יהיו נרדפים ולא רודפים.
אבל אתה יודע, זה ברור לכל ילד בן 10 שקצת קורא וקצת מבין, אוקיי? אנחנו לא עושים כלום, אתה יודע, דבר אחד אני אקבל לסמוטריץ', שאומר אנחנו מתגוננים, אנחנו פוחדים מרחפני נפץ, וזו עובדה מצערת, אבל אנחנו לא עושים כלום כדי לפגוע באויב. ושלא יגידו לי שהורידו אתמול רוכב אופנוע מצור לצידון. אוקיי, זה לא מעניין.
גם היום, גם עכשיו, בשעה האחרונה, צה"ל תקף 2-3 מבנים בצור, ועוד מבנה אחד בנמצא.
מה זה 2-3 מבנים?
אז זה בדיוק הנקודה, אתה מבין שבסוף השורה התחתונה הם ירו מהבוקר סדר גודל של 30-40 רחפנים. הלכת עם חימוש כבד והורדת איזה מבנה או שתיים בתוך המרחב הזה. זה לא מלחמה, חברים.
אני מעריך סתם מנחש, שאם יהיה באמת איזשהו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לצהל יהיה יותר חופש פעולה בלבנון, אבל זה רק ניחוש שלי. שמענו היום שצהל חיסל עוד איזה מחבל בעזה, ראש מחלקת האספקה בחמאס, זה אחד שהשתתף בשבעה באוקטובר. מה שאני שואל זה, האם זה עבודה של נילי, אותו גוף שאוסף כל הזמן מידע ובסוף מגיע לכתובת ומחסלים עוד אחד מהרוצחים, או שזה פגעו במטרה ובדיעבד הסתבר שזה אחד מאלה?
כנראה שגם וגם, בסופו של דבר, זה גם לשילוב. אני חושב שברגע שאתה מבין שהבן אדם הזה, הוא גם היה אחד בנילי, בשביל באוקטובר, מחבל שטבח וביצע מעשים נגד האנושות ביישובי העוטף, והוא מופיע ברשימה של נילי, אז הוא נרדף ומחפשים אותו, ובמקביל אנחנו מבינים שהבן אדם הזה לא חזר להיות צדיק, אלא הוא הפך להיות, להמשיך ולהתעסק בפעולות טרור, ולכן זה עוד יותר מגביר את העניין שצריכים לרדוף אחריו ולחסל אותו, וזה מה שעושים.
לא, אגב, הוא כבר הלך, השאלה, אתה יודע, על זה תמיד שואלים, אל תגיד כמה נהרגו, סליחה, תגיד כמה נשארו, ונשארו לא מעט, נילי זו יחידה חשובה.
כן, נשארו לא מעט, אבל החוכמה היא להצמיד ולהמשיך לפגוע בהם. היו שם סדר גודל של, לפי נתונים של אגף המודיעין, כ-5,000 איש לפחות בשטח ישראל במהלך המתקפה הזאת, בין אם זה אנשי נוח'בה ובין אם זה כל מיני עזתים שנכנסו פנימה, ועל זה יש להוסיף עוד כל מיני כאלה שעזרו בתוך עזה גם אחרי זה. אני יודע, אתמול הייתי בתערוכה של אמן, של המלאם ואמן, בגלילות שחובה לכל אחד ללכת ולראות אותה, של השבעה באוקטובר, ואתה רואה שם את המעשים גם של תושבים עזתים שביצעו מעשים נפשעים כנגד מי שנפטר נשבע ופשוט...
כן, הצולע ידוע שבא עם מקל ולהרוג ולשחוט ולשדוד. כן, חשוב לראות את הדברים האלה בעיניים כדי לא לשכוח, לא לשכוח אף
פעם. ברור, פעד וחלק.
תודה רבה, אבי אשכנזי. ברוכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מהציונות הדתית. שלום לך.
שלום וערב טוב.
היה היום דיון ביטחוני שערך 5 שעות, אני לא יודע מה זה היה, בפורמט של קבינט או משהו כזה, דיון ביטחוני מיוחד, ונתניהו דרש פתרונות מיגון, והשר סמוטריץ' אמר אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד 10 בניינים בדחיה בתגובה לכל רחפן. עכשיו, אני לא מתווכח על מה שהוא אומר ועל ההצעה שלו ועל התשובות, אלא כשדבר כזה דולף מדיון ביטחוני מיוחד, זה כי אתם מנסים כבר לקראת הבחירות להיראות כמי שלא משלים עם המצב הקיים ונאבק בנתניהו שהוא כבר חזר למדיניות ההכלה?
השר סמוטריץ' יודע להגיד דברים בקולו לתקשורת, הוא לא מהמדליפים לדיונים ביטחוניים, אני מבין את מי שחושב שזה מה שקרה, אבל השר סמוטריץ' לא נוהג להדליף, הוא אומר את הדברים האלה בקול, אנחנו לא חושבים שזו הדרך להכריע את חיזבאל. קובעים שיש כאן, מה שנקרא, הגבלות מצד נשיא ארצות הברית, והעמדה שלנו היא שעם כל הכבוד, ויש לנו הרבה מאוד כבוד והערכה ושותפות אמיצה ועמוקה עם נשיא ארצות הברית, בעניין הזה אנחנו בסוף לא יכולים להשלים עם מציאות שבה חיזבאללה לא מוכרע, וחיילים שלנו נהרגים כל יום.
אז צריך לצפצף על טראמפ?
שוב?
צריך לצפצף על טראמפ, להגיד לו, לא חשוב מה אתה אומר, אנחנו ניכנס לפעולה קרקעית, נפציץ בדחיה, נעשה מה שאנחנו צריכים?
אנחנו בחייה שליצלנו את נסראללה בהתנגדות משמעותית, מאוד שלא התקנו אותם אפילו כדי להתנגד, לא התקנו אותם כדי להתנגד אפילו.
בגלל זה עכשיו אתה מודר מכל אירוע שקורה בבית הלבן, לא אתה אישית אלא נתניהו, בגלל כל הקטעים האלה שלא התקנו, כן התקנו, השחקנו את האימפריה, דברים כאלה.
תראה, בסוף אנחנו הקמנו מדינה כדי שנוכל להגן על עצמנו. ברגע, עכשיו יש קווים שיש קווים, אנחנו בסוף יש לנו גם מידוצים, יש הגבלות, ברור שיש תמיד. אבל מצד השני, בסופו של דבר, כשאנחנו מבינים שיש נקודות הכי מיידיות, שאנחנו צריכים לטפל בהם, גם אם יש התנגדות של עולם, זו הסיבה לשמה הקמנו מדינה, זו הסיבה.
אבל אתה בסוף... מדינה, אבל חבר הכנסת סוכות, אתה מדינה שיש את המגבלות עצומות, אוקיי? אתה לא יכול לעשות מבצע של 3 ימים בלי נשק אמריקאי ואירופי וכל הדברים האחרים, אוקיי? אתה מה שנקרא סמוך על שולחנם, אנחנו מדברים כמו באמת אור לגויים, אבל אנחנו לא.
יש לנו מגבלות, יש לנו אילוצים, אנחנו לא מעצמה, אנחנו כן אחת המדינות היום החזקות בעולם, אנחנו מדינה שבסוף התעשייה הצבאית שלנו פורחת ולא סתם, יש לנו בסוף גם ניסיון, גם היגיון וגם הרבה מאוד יכולות שאנחנו מוכיחים גם בשדה הקרב וגם במקומות אחרים. ועדיין, נכון, יש לנו במסגרת האילוצים והמגבלות שלנו, אנחנו יש לנו קווים אדומים, והקווים האדומים חייבים להיות, כל דבר שהוא איום קיומי עלינו, אנחנו צריכים להסיר אותו. כי אנחנו ראינו מה קרה כשאנחנו ניסינו לחיות לצד איומים קיומיים, ולנסות להתעלם מהם ולחשוב שבפתרונות טכנולוגיים אנחנו נצליח לנצח אותם. צריך להבין, גם הגיע פתרון טכנולוגי לרספן, זה הגיע מחר משהו אחר, לחיזבאללה צריך לשלול את הרצון, צריך לשלול את מרכז הכובד שלו שנמצא בדחקה בבירות, אין מה לעשות. וגם בעוד מקומות בלבנון, אבל כמובן שם. וזה לא יוכל לקרות בדרך שחודים עכשיו. אגב, אנחנו חושב שצהל פועל עכשיו בדרום לבנון בצורה מצוינת שהוא לא פעל אף פעם, מחריבים שם את כל הכפרים. ועדיין...
אנחנו מתעסקים עם ארגוני טרור, גם בדרום, גם בצפון, של מחבלים, שאין להם בעיה למות. ברגע שהם נכנסו לאירוע עם שהידים, מה אנחנו יכולים להם עליהם? אתה רואה כלום?
תראה, המציאות הוכיחה, אגב, לא רק שם. נלחמנו מאז הקמת המדינה ועד היום עם לא מעט מדינות, וכולם היה להם אידיאולוגיה מוסלמית קיצונית לבוא ולנסות לחסל אותנו, אחת אחרי השנייה. ועם חלקם חתמנו שלום, וחלקם הבינו שלא שווה להתעסק איתנו, ואנחנו בסוף הדבר הזה יכול לקרות גם מול ארגוני טרור, אבל ברגע שאנחנו מצליחים לחסל את מרכז הכובד של הכסף, של הכלכלה, של האנשים הבכירים שלהם, כשמדינת לבנון בעצמה לוחצת, משלמת מחירים ולוחצת עליהם, הדבר הזה משפיע. ככה מחרים חיזבאללה, לבוא ולחשוב שאי אפשר להכריע ארגוני טרור. זה אירוע שאני בטח לא מאמין בו, אני חושב שאפשר להכריע ארגוני טרור, והדבר הזה גם קרה בעבר, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה, ולא להגיד, אנחנו נעשה רק מתי שאמריקאים ירשו לנו, כי לא תמיד אמריקאים ירשו לנו.
אני רוצה להעביר אותך ברשותך לנושא אחר. קראתי היום, לא שמעתי מישהו בקולו, שהציונות הדתית עומדת להצטרף למאבק ברמי, על כך שמיישמת את המדיניות של היועמ"ש, ולא כוללת חרדים במכרזים להנחות...
דירה בהנחות.
שאנחנו נאבק ברמי?
שאתם תשתפו פעולה עם החרדים, כן.
אני לא הייתי כותרות, אבל אתה יודע, כדור נותי בקף זכות, שאני ברוך השם יש לי לא מעט עבודה, וישנם כותרות שחומקות ממני בדי פעם. לא מכיר דבר כזה, מנכ״ל רמי זה אדם שהוא היה איש אמונו של השר סמוטריץ', אז ככה קשה לי להאמין שאנחנו נצא למאבק ברמי.
אז אין סיכוי שתתמכו תתמכו באמת בקטע של השרה, שבאמת חרדים ימשיכו ליהנות מההנחה הזו?
אתה יודע, אומרים, בנושא שאתה לא מכיר בו ולא מבקיא בו, אני משתדל לומר, אני יודע מה לעשות.
אבל אתה מייצג את הציונות הדתית.
נכון, לא מכיר את הנושא.
הציונות הדתית, אתה יודע, זה חיילים, זה מילואים ניקים.
אנחנו, ברוך השם, אני יכול להגיד לך, הדורסים שאני מתעסק בהם ערב עד בוקר, בקיא בהם, יודע מה קורה, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, יו"ר ועדת החינוך, יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, ברוך השם, יש לי עבודה, באמת, עד השעות המאוחרות של הלילה, אני מתעסק בבוקר. את הסוגיה הזאת אני באמת לא מכיר.
אבל הסוגיה מוכרת, כי הסוגיה אומרת שהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, הנחה את רמי לשלול הנחה של דירות לחייבי גיוס שאינם משרתים. השאלה אם אתם עושים משהו כדי שבהגדרה חייבי גיוס לא רק חרדים יהיו. אני מכיר אוכלוסייה גדולה שלא משרתת בצבא. אולי הגיע הזמן לעשות צדק גם בסוגיה הזאת?
תראה, אנחנו חושבים שככלל, אז צריך לעבוד הפוך. זאת אומרת, מי שמשרת אמור לקבל. כל השאר פשוט לא. בלי עכשיו להחליט מי מכל השאר...
נו, אז מה?
להתחות להפליט
את זה בין השאר. אז מה
הבעיה? זה לא מצב כרגע, אבל
לא, שוב אני אומר, אפשר, אני לא... לא, אבל אפשר, אני מאמין שיהיה לכם רוב פרלמנטרי עצום, אם רק אלה שבאמת משרתים, ציונות דתית, חילונים, דרוזים, צ'רקסים, אלה יקבלו. והשאר לא יקבלו.
אנחנו נפגש שככה, בעיקרון אמורים להיות הטבות במדינה, להוסיף הטבות למי שמשרת, למה שאנחנו אמינים בו, למה שאנחנו אגב עושים, למה שעשר תמות וזה משרד אוצר, אבל בעניין הזה של הקרקעות, אני באמת חייב לומר, לא מכיר את האירוע, אני באמת לא מכיר, אז אני...
אתה מוכן לשלול את הזכויות של החרדים? חבר הכנסת צוקות, אתה מוכן לשלול את הזכויות של החרדים, אלה שלא מתגייסים כמובן, כן? אלה שמתגייסים
מגיע
כן? אתה מוכן לשאול את הזכות הזו?
אני עונה לך. אני חושב שאנחנו היום באירוע קיומי שאנחנו צריכים להביא חיילים לצבא, בשביל להביא חיילים לצבא. אנחנו צריכים גם את המחאה של הנהגה החרדית, גם חוג גיוס, וגם להקים מנהלת בתוך הממשלה, אלו המלצות של ועדת שקדי, וזה מה שצריך לעשות כדי להביא חיילים לצבא. זה האירוע, ואנחנו באירוע סופר דרמטי, כי בעיניי זה אירוע קיומי לעתיד המדינה, אם אנחנו נצליח להביא כמות משמעותית מהציבור החרדי לצבא, ולעשות שם שינוי עומק. זה אירוע שעומד לפתחנו, לצערי כרגע החרדים מתנגדים לחוק, וכנראה לא יהיה לו רוב. אבל זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אתה שואל אותי עכשיו ברמת השוויון, ברמת העיקרון העקרוני, איך נכון לחיות במדינה, אז בוודאי שמי שמשרת יותר צריך לקבל יותר, ככה זה אמור לעבוד.
חבר כנסת צבי סוכות, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר ראש הגייס הצפוני, לאחרונה גם ביש עתיד. שלום לך.
ערב טוב.
לבנון, מה אנחנו עושים שם כשאנחנו חוטפים כל יום עשרות רחפנים, כתבאמים על חיילי צהל, גם ביישובים בגבול הצפוני שלנו? מה צריך לעשות?
מה שקורה בלבנון זה באמת תקלה בכל דבר שאתה בודק. אני אתחיל ברמה הטקטית. יש כאן בעיה של החיילים, אין את הכלים הנכונים להתמודד עם האירוע של הרחפנים. צריך להגיד כאן, זאת תקלה חמורה, היינו צריכים כבר ללמוד מזמן ממה שקרה באוקראינה, וצריך להתחיל במיגון אישי שהוא לא רק רשת, וצריך לתת להם לב יורים ורובי צייד לצוד את הרחפנים האלה, כי הם טסים לאט. וכמובן, יש הרבה מאוד באוקראינה, ממה שלמדתי, רחפנים נגד רחפנים, ויש שם מערכה שלמה שאנחנו צריכים להביא את הטכנולוגיה הכי טובה לטפל בזה, וזה ברמה הטקטית. רמה אחת מעל זה, ברמה המערכתית, מה המשימה של החיילים בלבנון כרגע? אומרים להרוס בתים, לזהות תשתיות של החיזבאללה. אני אומר את הדבר הבא,
המשימה לא ברורה, המשימה לא מוגדרת, כתוצאה מזה יש שם הרבה מאוד כוחות, בעיקר בשעות היום, שזה השעות האפקטיביות של הרחפנים, שנמצאים במקום שקל יחסית לפגוע בהם, וגם הפעילות שעושים אותה שם, לא מונעת את הגעת הרחפנים בעצם למטולה.
אז איזה משימה אתה היית מגדיר לצהל בלבנון היום?
אני הייתי מגדיר כרגע משימה אחת ברורה, למנוע אפשרות של חדירה קרקעית, וזה אומר שאתה מחזיק סדר גודל כוחות אחר לגמרי בעניין הזה. ואני מכאן רוצה לעבור לרמה האסטרטגית, וכאן זה אולי הדבר הכי חמור, כי בעצם מה שקורה היום בלבנון, שאנחנו ממשיכים את מדיניות ההכלה הארורה שהייתה לפני השבעה באוקטובר גם בדרום, בעצם הפכנו את הצפון לעוטף לפני השבעה באוקטובר. כלומר, לצהל אין יכולת, כי לא מאשרים לו להילחם כמו שצריך ב...
אבל זה לא שלא מאשרים לו, אלוף טיבון, לא מאשרים לו מתוך המדינה, הממשל. לא מאשרים לו מהבית הלבן.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, ואתה הוצאת לי את המילים מהפה, קופמן. במדינות הביטחון שאני מוביל, ואני למדתי כל החיים, מי שאחראי על גבולות מדינת ישראל, זו רק מדינת ישראל וצהל. ותראו באיזה מצב אנחנו נמצאים היום, שבעצם טראמפ מודיע מהבית הלבן, 45 יום של הפסקת אש, וזהו.
בכל מנהיגות אחרת.
אני איתך, אתה היית מצפצף עליו?
בוודאי, כל מה שקשור לביטחון מדינת, זה לא נקרא לצפצף, כל מה שקשור לביטחון מדינת ישראל.
אבל האלוף טיבון, אני ברשותך.
רק אנחנו צריכים...
כן, אבל אני ברשותך. מאחר ואנחנו סמוכים על שולחנה, ומי כמוך יודע, אתה איש מקצוע, סמוכים על שולחנה של ארצות הברית במגוון נושאים, בעיקר בהתחמשות, אוקיי? אנחנו לא יכולים, כמו שאתה אומר, אני מצפצף על...
אני לא אמרתי אני מצפצף, אמרתי בנושאים מסוימים, אני אומר, זה ביטחון תושבי ישראל, חיילי צה"ל לא יכולים להיות בצורה...
אבל טראמפ אמר לא, עכשיו אנחנו אומרים לא, כן? לא משנה מה אמרת?
תראה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, ביטחון מדינת ישראל צריך להיות בידי צה"ל, ובידי מדינת ישראל, לא בידי אף אחד אחר. ברגע שאנחנו משקענו את הביטחון שלנו, גם בדרום, גם בצפון, דרך אגב, גם בהסכם שעכשיו מתהווה עם איראן, אנחנו לא בסיפור, מבחינתי זו תקלה חמורה, וכל המדיניות שהוביל אותה כאן נתניהו, זה כישלון, כי זה בייסיק. אם אנחנו לא יכולים להגין על גבולותינו, אז בשביל מה יש צבא?
אלוף טיבון, אני איתך לגמרי. אם אתה תגרום ליאיר לפיד להגיד, ישראל צריכה לצפצף על טראמפ ולהפציץ בדחיה, אני אצביע יש עתיד.
אני אומר, זה עניין עקרוני. יש דרך לנהל את הביטחון של המדינה. ובנושא הזה, שאתה בעצם אומר, אני לא יכול לפעול, אבל אני נמצא במלחמה, וכל יום בבוקר מתעורר, שנהרג לנו עוד פרח, עוד חייל היום, נוראי לייזר, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. אני רוצה גם באמת להדגיש עוד דבר אחד, שהוא כל כך כואב, כי דיברתם על זה קודם. נוראי היה בין 19, כלומר, הוא גמר טירונות והלך ישר ללבנון. אני לא מזמן ביקרתי את משפחת חלפון, בין 48, נהרג בלבנון, למה? כי לא נעים לו מהחברים, אין מי שיבוא לעשות את המילואים. הייתי אתמול אצל המשפחה של גיבור ישראלי, תמר ספיר, הוא נלחם איתי בשבעה באוקטובר, מילואים נקמה, אז הוא לא מפסיק להילחם. חסרים לנו לוחמים בצורה דרמטית. והנושא הזה שעכשיו, נתניהו מתעסק עם חוק ההשתמטות, זה אומר את הכל, במקום לבנות צבא גדול וחזק, שיכול לתת מענה לכל החזיתות, חוק ההשתמטות.
אבל מבחינה פוליטית...
על זה יהיו הבחירות ועל...
אני מקבל.
השבעה באוקטובר.
אני מקבל, אבל אני רואה באמת גם את ראשי המפלגה המשותפת שלך, גם את אייזנקוט, כולם מדברים עם החרדים, לא יהיו, אתה אלוף בצהל, עתיר ניסיון, לא יהיו לוחמים בחמות משמעותית מהחברה החרדית. כולם יודעים את זה, בעיקר הם, אוקיי? ולא יהיה גם אחרי, נגיד אם יהיה חילופי שלטון, כי בסך הכל יש עתיד, ובנט היו גם בממשלת השינוי, והם לא הביאו חרדי אחד לשירות. אז אני לא מאמין שגם אחריהם הם יגיעו לאותו מספר, אלא בשביל שלטון, כולם ישלמו את המחיר, ויתנו לחרדים מה שהם רוצים, יתגייסו 2,000, מתוכם 1,200 בתפקידים דתיים, והשאר ילכו לכל מיני תומכי
לחימה. לא, לא, אסור להפחית במה שיש.
אני ממש לא מסכים, ואני רוצה כאן להגיד באמת בצורה ברורה. השבעה באוקטובר שינה משהו. שינה משהו. אנחנו מאז כמעט 3 שנים במלחמה קשה. זה שאנחנו לא יודעים לנהל אותה, ונחקור גם את זה בוועדת החקירה וסיפור אחר. ברגע שאתה סוגר את העניין הזה, שיש 100,000 משתמטים עכשיו, וביום הראשון של הממשלה החדשה, אתה אומר, חבר'ה, אתם לא מקבלים שקל מכל מה שאתם מקבלים, אלא אם כן אתם מתגייסים, אתה תראה שהם יתגייסו, וצהל ערוך. עכשיו אני רוצה לך רק דוגמה, הגבול המזרחי. מה הבעיה? לעשות שם הכל 10 קילומטר ישיבה. לומדים שם חרדים.
זה רעיון שנשמע כבר והוא חשוב, הלוואי שיבצעו אותו.
8 שעות שמירה, 8 שעות לימודים. הלוואי, אני... 8 שעות כמו כל חייל אחר.
צריך להיות מחר.
זה לגמרי אפשרי.
נכון, אבל תגיד לי, מי תקים...
אנחנו לא הולכים לוותר לחרדים בעניין הזה, ולהשקפת עולמי, את הציבור הערבי, צריך לגייס לשירות לאומי ולתרום
למדינה. שכוח, מצוין.
זה זכות.
נהדר, אבל תגיד לי, בלי נתניהו ובלי בן גביר ובלי חרדים, איזה ממשלה יש לך?
תקשיב, אנחנו נקים ממשלה ציונית חזקה, בהובלה של בנט ושל המפלגה שלנו. תראה.
מנסור עבאס מוגדר כציוני?
אני מסתובב הרבה בשטח, אני רוצה להגיד לכם משהו אמיתי. הנושא הזה של חוק ההשתמטות, באים אליי הרבה מאוד ליכודניקים וציונות דתית ואומרים, הליכוד הפך להיות ממשלה, מפלגה חרדית, הם רק בשביל החרדים. מה אתה חושב, שמישהו
ציונות דתית, אני לא רואה איך
מישהו שהוא ליכודניק שיש לו ילד עכשיו בלבנון, והוא לא ישן כל הלילה בגלל הרחפנים האלה. והוא את חוק ההשתמטות, מה אתה חושב שזה לא
מפריע לו? אם תצטרכו להקים ממשלה והשאלה תהיה, מנסור עבאס או חרדים, במי תבחר?
אתה יודע, אתם תמיד שואלים את השאלה הזאת. אני אומר לך, אנחנו נקים ממשלה ציונית,
רחבה,
מעל 60 מנדטים, וכרגע לפי כל מה שאני רואה ולפי כל הסקרים זה מה שיהיה, ולשם אנחנו פועלים.
אלוף המילואים נועם תיבון.
זה הכיוון שלנו.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
פרסומות.
ערב טוב, אריה, ערב טוב, רון.
ערב טוב.
אנחנו שומעים שבאגף המבצעים של המשטרה מגבשים תוכנית להוציא לפועל מבצע רחב במטרה לסייע לצהל בלחידת עריקים בעקבות חשש מימותים. אני שומע כותרת כזאת גדולה ורחבה, אני חושש שיצא ממנה מעט מאוד, אבל תגיד לי, מה מנה קודם סיוע משטרתי ללחידת עריקים?
אני אגיד לך בדיוק, קודם כל, הכל זז בימים האחרונים, השבועות האחרונים, מה שנקרא, בעקבות ההנחיה שבעצם המפכ"ל חידד, שהוא קורא למשטרה, לסייע בזמן, מה שנקרא, שפוגשים בעריק, וזה דבר שהוא לכאורה נשמע זו, איך אתה תזהה ברחוב אברך שהוא עריק או לא עריק, אלא אם כן אתה יודע מראש, יש לך תמונה שלו ביד, וזה לא קורה.
אז תקשתי פקודת מעצר, אלון.
כן, זה נקודת מעצר, לא, המשטרה לא הולכת לבצע מעצרים, אם היא פוגשת עריק ברחוב,
היא מעקמת אותו. לוקדי עריקים עובדים פה בערך מהקמת המשטרה הצבאית. זה לא פעם ראשונה שיש עריקים, כן?
ברור, ברור, אבל המשטרה הצבאית פעלה כל הזמן לבד.
נכון, היא לא פעלה לבד, ברגע שהיו התקהלויות, אני אומר את זה מניסיון, ברגע שהיו התקהלויות, היו מביאים את זה, את הימר.
בהודעה מראש, המשטרה באה לסייע, נכון. מה שקורה היום, הם כביכול התחייבו לצאת של סיוע, שאם המשטרה מעכבת עריק, היא 30 דקות ממתינה עד הגעה של משטרה צבאית ומוסרת אותו לידיו. ואם הם לא מגיעים תוך 30 דקות, בעצם המשטרה סיימה את הפעולה שלה, עריק מקבל הזמנה להגיע לחקירה במצח, והוא מודע לאיזשהו עריק, זה הכל. אין מעבר לזה כלום. אתמול היה אירוע לכאורה חריג, המשטרה הצבאית, ביצע מעצר של עריק, ובאופן, לפי מה שאומרים לגורמי המשטרה, באופן בלתי מוסבר, בלתי מובן, הביאה אותו לתחנת המשטרה בירושלים, כדי לבצע זיהוי שלו. מכיוון שהוא לא נתן להם תעודות שלא מזהות, והוא סירב להזדהות מול השוטרים, מול שוטרי מצח, הם הביאו אותו לתחנת המשטרה להזדהות.
וזה נוהל לא טוב?
למה לא הביאו אותו? למה לא הביאו אותו למרחב של משטרה צבאית? נכון.
בדיוק, למה לא הביאו אותו למשטרה של תחנה של מצח? היחידה שלהם. אם כבר לקחתם אותו אתם, ומה הבאתם אותו למשטרת ישראל? יכול להיות שזה הכי קרוב להם מהמקום שהביאו אותו, אבל בכל מקרה, הם הגיעו איתו עד התחנה, והגיעו לשם עשרות רבות של פורים, שהשתוללו, נגבו צמיגים של שלוש ניידות, לוחם מגע ונפגע קלות אומנם.
אבל
כמה עצורים עד תום הליכים יש אחרי ההתפרעות הזאת?
אפילו לא אחד, זה בדיוק השאלה שהעליתי היום, אפילו לא עצור אחד, גם אין כוונה לבצע מעצרים של הפורים.
אז זה העניין, לכן זה נראה הצגה ולא באמת סיוע משטרתי.
הסיוע יהיה רק אם וכאשר, המשטרה לא תוכל לטפל גם באירועים כאלה. לתת למשטרה עוד משימות ועוד משימות.
מה, אם תוקפים תחנת משטרה, המשטרה לא יודעת להגיד?
בוודאי שכן, יש מצלמות, יש הכל, אפשר להגיע בשניות להגיע לחשוד.
מה זה מצלמות? מה, אי אפשר לזרוק, נו, איך קוראים לזה, רימון השער?
רימון השער, רימון השער.
מה, אני לא מבין, מה, לא היינו בדברים כאלה, מה קרה?
נכון.
מה, זה כאילו פשיטת רגל ערכית של רשות האכיפה. מה, אני צריך עכשיו להתחיל לנתח עם מצלמות?
תראה, מצלמות זה הכי קל היום. יש לך מצלמות, יש לך זיהוי, אתה מגיע, אתה לא
צריך... אני הייתי חייל ביוש, אוקיי? גם עם משטרה וגם עם צבא, וכאשר היה צריך להשתלט, היו משתלטים, לא מחכים לצלט, לא היו אז מצלמות, בסדר? לפני 40 ומשהו שנה לא היו מצלמות. היו מעצרים, היה עמדה לדין.
זה לא מה שקרה היום, לא מה שיקרה כנראה בהמשך, רק במקרים חריגים,
כי יש פער בין
ההנחיה,
כי יש פער בין ההנחיה הכללית של המפכ"ל לביצוע בשטח?
לא, כי ההנחיה היא בעצם הנחיה שקיימת, היא משהו כנראה, משהו שהוא לא ישים לביצוע. שוב, כי המשטרה אומרת, אנחנו לא באים להחליף את המשטרה הצבאית, אנחנו באים לסייע. עכשיו, אם היא הייתה אלימות, אולי אם היית תוקפים את השוטר הצבאי, אז כן היו עושים, אבל מכיוון שעשו את זה מול משטרה, אז המשטרה לא ביצעה את ה... מעצרים במקום, לא הייתה, לא עשתה פעילות אופרטיביות.
השכל היה אומר דווקא ההפך. כלומר, תקפו שוטרים שיהיו שם 50 עצורים.
אני מסכים איתך. בהחלט כן.
אז נראה לי שאנחנו לא מתקדמים הרבה, אולי בהנחיות אחרות, מהדרג המיניסטריאלי, אם השר היה מנחה אחרת, היה שיתוף פעולה יותר טוב.
אם הממשלה הייתה מנחה אחרת, אם היו קובעים שאחרי נושאים,
כן, אבל השר הזה יודע גם בחלקת אלוהים הקטנה שלו במשטרה להנחות על מדיניות, ואם המדיניות הייתה אחרת, למרות שהממשלה החליטה לא כל כך, הוא יכול היה לעשות אחרת והוא לא רוצה כנראה.
יכול להיות שלא מתאים לו להעביר הנחיות.
כנראה, בטח לא ערב בחירות. כן, אתה חושב שהמשטרה זקוקה לתגבורת כדי להתמודד עם עימותים כאלה עם עשרות ומאות חרדים?
אני בטוח שהמשטרה צריכה לתגבורת בכלל לכל הסל המשימות במטרות שיש לה מיועדת לבצע אותן. המשטרה קטנה למידות שלה, זה לא סוד, היא לא גדלה משמעותית, גדלה ב-6,000 שוטרים בכהונה בסך הכל, 6,000, אולי 6,500 שוטרים בתקופת כהונתו של השר בן גביר, שזה הרבה לעומת מה שהיה, אבל זה מעט לעומת מה שהיא צריכה. היא ב-30 שנה, 40 שנה, המשטרה בעצם לא גדלה, התקנים שלה לא גדלו.
אבל המשימות גדלו.
המשימות גדלו פי כמה וכמה, התושבים, הרוסיה גדלה פי כ3, ומול זה בעצם כוח האדם במשטרה לא גדל, וזה יכול אולי להסביר את כל מה שאנחנו רואים, ואם נלך מי הדבר הפעות הזה, לכאורה פעות, התקיפה של החרדים בתחנת המשטרה, ועד הבעיה, התופעה החמורה ביותר שמתמודדת המשטרה, וזה בעצם היום המגזר הערבי, עם האלימות שגועה במגזר הערבי, ותלך לנושא של תאונות דרכים, בכל יש מה שנקרא חורים, שהמשטרה לא מצליחה לשים את ידה במלוא העוצמה,
אלון חכמון, תודה רבה לך, ערב טוב.
גם לכם, תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור יוסי מקורי. שלום לך.
ערב טוב.
היית דקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
אכן.
גילוי נאות, ככל שאני זוכר, אני בוגר בית הספר הזה. אבל זה...
כבוד גדול, כבוד גדול.
הרבה לפני שאתה היית שם. על כל פנים, אנחנו שומעים שיש תוכנית להכשיר 2,000 רופאים חרדים בחמש השנים הבאות. כי א', חסרים רופאים, ב', רוצים להכניס את החרדים למעגלי העבודה החשובה, לא רק במשרות שירותי, אלא במשרות חשובות מהסוג הזה. השאלה, אני מכיר את מערך ההוראה של בתי הספר לרפואה, מספר המקומות מוגבל. על חשבון מי יהיו ה-2,000 האלה?
זהו, קודם כל לגבי ה-2,000, מדובר על 2,000 רופאים ומקצועות הבריאות, ככה שאנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר קטנים כשמדובר על רופאים. כל הכוונה היא פשוט לחשוף את העדה החרדית, את החברים בעדה החרדית, בחברה החרדית, שכמובן יש להם לימוני ליבה, שכמובן עמדו בבחינות בגרות, ואני רוצה להזכיר לך, אתה מכיר את זה היטב כמוני, שאנחנו כבר שנים, יש לנו תוכניות 4-שנתיות בבית ספר רפואה, לכאלה שהם בוגרי תואר ראשון במקצועות כמו ביולוגיה, ומקצועות רלוונטיים לעניין, ככה שכבר התחילה תוכנית כזו כמה שנים, שמובלת על ידי הג'וינט, לחשוף את אותם בוגרי תואר ראשון ללימודי הרפואה, והסיפור של התוכנית זו הוא טיפור די מוצלח. לא מדובר כאן על חשבון מישהו, אלא פשוט להגדיל את הייצוג שלהם בקרב המתקבלים, ללא שום הנחות, ללא שום ויתורים על הסטנדרטים הנדרשים בקבלה ובלימודים.
100%, אבל אם זה בתוך אלה שמתקבלים על פי אותם סטנדרטים, אז בסוף לערבים כבר יש העדפה מתקנת, אז זה יהיה על חשבון לוחמים, על חשבון מי זה יהיה?
לא, קודם כל, לי לא ידוע על העדפה מתקנת לערבים, אני אומר לך כדי כאן תל אביב, במשך 8 שנים, בשנות כהונתי לא הייתה שום העדפה מתקנת לערבים סימן קריאה. לגבי החרדים, אני מתייחס לזה כדי כאן שעבר אותו דבר. הם התחרו לפי אותם תנאים שמתחרה כל מועמד, זה לא יהיה על חשבון אף אחד. לא שמור להם קווטה, לא שמור להם איזו פלח של הכיתה שיהיו
אבל חדרים. יש כבר היום פרופסור מקורי באיכילוב, והייתי מאושפז לתקופה ארוכה.
כן, כן. אני קורא את המאמרים שלך, אני
מכיר. באחת מהתקופות אני זוכר שגם מנהל הטיפול נמרץ היה רופא חרדי, שהגיע בשבתות והכל.
נכון.
וגם צוות הסיעוד, גם גברים וגם נשים.
ללא ספק, הכוונה היא פשוט היום, תראה, תזכור שזו קהילה שמהווה כ-13-14% מהחברה הישראלית. יש היום במדינה הטוב אולי 100-120 חרדים בקרב סטודנטים לרפואה. כשאני מדבר על 120-130 מתוך כ-2,000 שמתחילים ללמוד כל שנה. עדיין ב-2,000 כבר 1,700. אנחנו שואפים ל-2,000 תוך 3-4 שנים בקבלה לרפואה כל שנה. עכשיו, כמו שאני בא ואומר, הסיפור הזה הוא סיפור שקיים וידוע, התחיל עם התוכניות 4-שנתיות, ושם יש כבר כיתות או קבוצות שאנחנו מכשירים אותם, יותר נכון, הג'וינט מכשיר אותם לעמוד בתנאי הקבלה והלימודים, ואני מאוד מקווה שנוכל להמשיך ולהרחיב את התוכנית הזו גם לתוכנית השש-שנתית, כלומר, תלמידים לאחר שנות הבגרות שיכנסו ויצליחו בלימודים. אתה הזכרת את כמה אנשי סגל וצוות בבית החולים שאתה הכרת, אני רוצה לומר לך שאני לאחרונה כתוצאה מכניסה מהתפקיד, פוגש סטודנטים וסטודנטיות, בעיקר סטודנטיות עדיין, לרפואה מקרב הקהילה החרדית. אני רוצה לומר לך שמדובר בסיפורים מופלאים. פשוט בחורות מבריקות. אני יכול לספר לך על שיחות שהיו לי ממש בשבועיים האחרונים. אחת יש לה תואר דוקטור במדעי המחשב, מהטכניון, שעכשיו לומדת רפואה. ומתכוונת לשבת השניים, השנייה, יש לה דוקטורט PhD במדעי המוח, מסיימת את לימודים.
אין לי ספק
מוחות מבריקים, אנחנו יודעים.
יש להם מוחות מבריקים וכושר למידה שהלוואי היה גם בחברה החילונית, אוקיי? הלוואי ויבואו.
אז זה בדיוק הנקודה, והכוונה שלנו בתוכנית, א', לחשוף אותם לאפשרויות, וב', לתת להם תוכנית מעטפת וליווי, שיאפשרו להם ראשית להתקבל ובהמשך, להשתלב היטב בלימודים ולהצליח, וכפי שאמרתי, ללא שום הנחות.
אין חשש מדרישה ללימודים בהפרדה?
חד משמעית לא. כמו שאני מתעקש על זה שלא צריכות להיות שום הנחות בתנאי הקבלה,
ובהמשך בלימודים, לא תהיה שום דרישה להפרדה. ראשית, משום שיש החלטה מאוד ברורה שתואר שני לא מחויבו, לא אין לימודים בהפרדה באוניברסיטאות.
בסוף הם יצטרכו לטפל בגברים ונשים.
בדיוק, ודבר שני, אני רוצה להזכיר שהם לא יכולים לפחות...
נגמר לנו הזמן, פרופסור מקורי, תודה רבה, סליחה.
מאוד מודה לכם.
זהו, גמרנו, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידורי אילן זק בדיגיטל אחיעד לוק ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן. תודה רבה רון.
תודה רבה פרופסור.